השיעור, והשיעור לא יהיה בקבלה, למרות שכך נראה מן הכותרת שלו. אנחנו נעסוק בענייני העולם הזה לגמרי, ולא בשורשים, ולא בניצוצות, ולא בדברים מהסוג הזה. השיעור הראשון בנושא חמץ ומצה, אמרתי בבית המדרש בהר עציון לפני הרבה שנים, 37 שנים, ומאז השתנו דברים. את החמץ נשאר חמץ, והיצר הרע נשאר יצר הרע, אבל היות ויצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, אז גם החמץ מתחדש. ונדבר על איזושהי תפיסה, נדבר על קצת על התפיסה המדעית שנכשלה לגבי הגדרת החמץ, וננסה למצוא תפיסה אחרת. הבעיה העיקרית שיש בחמץ היא באמת ההגדרות שלכאורה שרירותיות לגמרי לגבי חמץ. ממש אין להם שום אחיזה במציאות. הדבר הראשון הוא שרק חמישה מיני דגן מחמיצים, ודבר אחר אינו מחמיץ. עכשיו, לא זו בלבד שאני אומר שרק חמישה מיני דגן מחמיצים, אלא יש איזשהו היגיון הפוך. השאילתות למשל, כשמתחיל את סדרת השאילתות לפסח, רב החיידון, כשפותח את סדרת השאילתות לפסח, אז השאילתה הראשונה היא על חלה. ולמה על חלה? מכיוון שחלה, והיה באכולכם מלחם הארץ, לחם חייב בחלה. ומה ההגדרה של לחם? דווקא דבר שדומה למצה, שהיא לחם עוני. ומה ההגדרה של מצה שהיא לחם עוני? דבר שהוא לא חמץ. זאת אומרת, רק דבר שמחמיץ הוא נחשב ללחם, והוא יוצאים בידי חובת מצה וחייבים עליו בחלה. ומה מחמיץ? דווקא חמישה מיני דגן מחמיצים. ושאר הדברים אינם מחמיצים אלא מסריחים. טוב, אז כל היהודים הטובים שאוהבים להאמין בכל דבר, אז אומרים, כן, זה לא מחמיץ, זה מסריח. אבל ממש לא היו דברים מעולם, כפי שאני אסביר בעוד רגע. הדבר היותר בעייתי זה מה שיש בגמרא לפניכם בעמוד הראשון, בשורות הראשונות, שעיסה שנילוש יין, שמן ודבש, כן, במי פירות, מי פירות אינם מחמיצים, אלא מי פירות גם כן הם מסריחים, וגם זה דבר שהוא פשוט לא נכון. מי פירות מחמיצים יופי, אם אתם משתמשים בשמרים בני זמננו, אז אפילו יש הוראות להוסיף חלב. יהודים דתיים לא עושים את זה, אבל לא בלחם על כל פנים. אבל להוסיף חלב לבצק, ואז הבצק יהיה מצוין, ולא מסריח בכלל. אני אסביר קצת מהדברים שהסברתי לפני הרבה שנים, בטירוף העדכונים המדעיים שחלו בינתיים, יש כמה דברים שהשתנו בינתיים, ואסביר מדוע כל הדברים, הדבר היסודי הזה שישנו בגמרא, שחמץ הוא בחמישה מיני דגן, ושבמי פירות אינם מחמיצים, מדוע אין איזה שום אחיזה במציאות. אז קודם כל, מהו תהליך החימוץ? תהליך החימוץ ברור שהוא תהליך של תסיסה. עכשיו, תסיסה זה חלק מהביולוגיה, זה דבר שאם תסתכלו בוויקיפדיה, הן בעברית והן באנגלית, תוכלו למצוא הגדרות טובות מאוד לתהליך. והתסיסה היא בעצם, בואו נניח, נקרא לה דברים שמייצרים אותו חיידקים, למרות שזה לא מדויק, אבל נניח, יצורים מיקרוסקופיים, כשהם נכנסים לתוך איזשהו דבר שנותן להם אוכל, הם מתחילים לאכול אותו, והם חיים בצורה אנרובית, חסרת אוויר, כאשר האנרגיה שהם צורכים, בדרך כלל בצורה של משהו שהתפרק לסוכר, שהתא יכול לצרוך, אז הם צורכים סוכר ופולטים דו תחמוצת הפחמן ואלכוהול ומים. עכשיו, האלכוהול זה מעניין את מי שרוצה לייצר ויסקי, ויש שיעורים שאני מלמד איך לייצר ויסקי וגובה תמלוגים אחר כך מן היצרנים, אבל זה לא כרגע. כשאנחנו מדברים על לחם, האלכוהול לא מעניין אותנו, כי מכניסים זה לתנור והוא מתעדר, איזו השחתה כזאת, אז בעצם כל האלכוהול הולך לאיבוד. דו תחמוצת הפחמן גם כן, וגם המים הולכים, בעצם לא נשאר כלום. אז מה תגידו, מה נשאר? הניפוח, וזאת הטעות הראשונה. הטעות הקונספטואלית הראשונה שישנה בחמץ, זה שחושבים שנשאר הניפוח. עכשיו אני אסביר מדוע הניפוח נשאר. זה תמיד כך, הרבה פעמים, כן, כל הכסף הולך, ורק הניפוח נשאר. מה הסיבה שהניפוח נשאר? כיוון שהקמח מכיל חלבון, גלוטן. החלבון, תכונתו היא שהוא עושה רשת כזאת של שבעצם היא אלסטית, היא גמישה, וכאשר יש בועות שדו תחמוץ את הפחמן, החלבון מתנפח. עכשיו, כאשר מכניסים את זה לתנור, החלבון מתקשה ושומר על הצורה שלו. וכך לחם נפוח שומר על הצורה שלו. הדבר הזה הוא מצוין, אלא שהוא נכון לגבי מצרים העתיקה אצל המלך, שהיו יודעים לעשות לחם נפוח, והוא נכון בערך, הייתי אומר, במאה השמינית והתשיעית באירופה, כאשר התחילו לעשות לחם נפוח. אבל בזמן המשנה והתלמוד אין דבר כזה, אין לחם נפוח. אופים בטבון, שהוא תנור שדומה לביצה שקטמו לה את הראש, כן? מניע ליפסואיד כזה, חסר ראש, גדול כבר, יותר מביצה, כן? דבר גדול כזה, ומדביקים על הדפנות שלו את הלחם. עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא, זה חיסכון עצום באנרגיה, כי לא צריך לחמם את האוויר של התנור, מחממים את הדפנות. כשלחרס ישנה תכונה שיכול להתחמם עד טמפרטורה גבוהה מאוד ולאגור את החום. אז לכן כשמדביקים את הבצק על דפנות התנור, הבצק מתחמם מהדפנות. עכשיו, אם תעשה לחם נפוח, זה יהיה מאוד נחמד, הוא פשוט יישפך לתחתית. ולכן אפשר לאפות בו רק פיתות. אז בין אם אני אופה חמץ, בין אם אני אופה מצה, אני אופה פיתות. והדבר הזה מפורש בגברה בפסחים, כאשר ברייתא תוספתא בפסחים, כאשר מוצאים פת בבית ולא יודעים אם היא חמץ או מצה, השאלה אם רוב מה שנמצא בבית זה חמץ או מצה. זאת אומרת שאין הבדל חזותי בין חמץ ומצה, זה לא שהמצה היא דבר קשה כזה, והלחם זה דבר נפוח שיש לו פתק של אנג'לו ברמן, לא, זה לא הנקודה, אלא מבחינה חזותית זה פיתה וזה פיתה, לא ידעו לאפות מצות קשות, ולא ידעו לאפות לחמים נפוחים, או ידעו, אבל לא היה תנורים לזה, וזה פיתה וזה פיתה. עכשיו, לכן הרעיון, אפשר לומר, כן, שורשיהם האמיתיים, אם כבר כתבו את זה בנושא, אם טוענים שחמץ זה קשור ליצר הרע ולהגבהה ולגאווה כי זה מתנפח, אז אני חושב שזה הדבר הכי טוב, מכיוון שמרדדים אותו אחרי שהוא מתנפח, אז דווקא זה ממש הענווה הגדולה ביותר. אין ענווה גדולה יותר כענוותו של הנפוח שרידדו אותו, הרבה יותר הענב, שהענב כל הזמן אומר, אתה רואה, אני הייתי בסדר כל הזמן, אבל הנפוח שרידדו אותו זה טוב מאוד. אז אם כן, מה הבעיה? אז למה? מה זה חמץ? מה, והשאלה היא, למה לעשות את זה? למה לתרוח ולעשות חמץ כאשר הצורה תהיה אותו דבר? אלכוהול מתעדה, שום דבר לא נשאר, אז מה עשינו? והתשובה היא בעצם בעולם העתיק חיי מדף. זאת אומרת, מישהו שאכל פעם פיתה שהיא מצאה, פיתה ספרדית, כן, שאחינו הספרדים עדיין חלקם משתמשים בה לפסח, או פיתה של דרוזים ברמת הגולן, שהיא בעצם מצאה, הם מערבבים קמח ומים ומיד מכניסים לתנור ואופים, אז יודע שזה מצוין כאשר זה חם. אחרי שזה מתקרר ועובר עליו זמן, נניח שעה, שעתיים, אז זה כבר, יש כישכון לאחר המוות, ריגור מורטיס שנכנס לזה, תופס את זה, ואי אפשר לאכול יותר את האמת. אפשר לאכול את זה כמו שאוכלים קרטון, אבל מי שלא נוהג לאכול קרטון גם לא יוכל לאכול את הפת הזאת. אז לכן אדם היה בעולם העתיק נשוי לכמה נשים, היו נשים שאפלו לו לחם בבוקר, נשים שאפלו לו לחם בערב, והוא היה אוכל לחם חם כל הזמן, כמו שכתוב על לחם הפנים, שהיה נס שהיה לחם חם כי יום ילקחו. אבל אם הלחם לא חם, הוא לא ניתן לאכילה. לכן ללחם בעצם, לחם שהוא מצא, שהוא הלחם הפשוט, קמח ומים ושמים בתנור, אין חיי מדף. גילה מצרי אחד, וזה דבר מתועד, אתם ודאי יודעים שהמצרים כתבו בלי סוף, כתבו יותר מדי, לא הפסיקו לכתוב. הם כתבו וכתבו, אז יש מסמך של מצרי אחד שהוא כותב שהוא הצליח להאריך את חיי המדף של הלחם על ידי זה שהוא ירבב בו מה שהיום אנחנו קוראים שמרים של יין. כלומר, יש משקע שנשאר בחבית היין, המוצקים שביין ששקעו למטה, הוא לקח את המוצקים האלה וירבב בלחם, והתברר לו דבר מאוד מעניין שהלחם התנפח, אבל אחר כך הלחם היה טעים זמן אחר כך. זאת אומרת שהחמץ מאריך את חיי המדף של הלחם, והסיבה שהחמץ עושה איזה שני דברים, הוא משפיע על המרקם של הלחם, אבל עוד דבר, יש גם דבר נוסף שהשמרים מוסיפים לתוך הלחם, חוץ מאשר דו תחמוץ את הפחמן, אלכוהול ומים, שזה משותף לכל תהליכי התסיסה, יש דברים נוספים שהשמרים עושים בתוך הלחם, ומחילה הם גם יוצאים לשירותים בתוך הלחם, כן, אין להם מקום לצאת החוצה. אז מה שהם משאירים שם נקרא קונגנרים, חומרים שהם נוצרים יחד עם תהליך התסיסה. כאשר בשר תוסס, אז החומר הזה הוא בוטולינוס, שהוא רעל מאוד קטלני, משתמשים בו לבוטוקס, הוא חומר שמרגיע שרירים, ומשתמשים בו כשתגיעו לגיל מסוים, אז הוא יכול להיות שתשקלו להשתמש בו כדי ליישר את הקמטים. אבל החומר התסיסה של בצק, היא נותנת טעם שהוא טעם מאוד חיובי, טעם טוב, טעם שבאמת גורם להערכת חיי המדף, כיוון שהלחם טעים, אז כן, אפילו, קודם כל המרקם לא יהיה כמו קרטון, ושנית, אפילו אם כן, זה יהיה קרטון טעים. וזה הבדל גדול מאוד. עכשיו, הנקודה של סירחון או חימוץ, צריך לדעת דבר אחד. הקונגנרים האלה, החומרים שנותנים את הטעם, הם בכלל לא קשורים למה שהחיידקים אכלו. זה גם לא אכפת לי. החיידקים יכולים לאכול כל דבר שהוא, אם הם רק מסוגלים לאכול אותו, הטעם שהם ייתנו יהיה אותו דבר. ואני מזמין אתכם לעשות ניסוי. ניסוי שאני עשיתי אותו פעם בטעות, אבל הוא הצליח באופן יוצא מן הכלל. רציתי לייצר יין ביתי, מהר. קניתי שמרים של החנות, שמרים שעושים איתם לחם, הוספתי אותם למיץ ענבים, זה תסס, מצוין. ואחרי התסיסה היה לזה ריח כמו מאפיית אנג'ל. כלומר, יכולת לצאת בזה ידי חובה גם המוציא וגם בורא פרי הגפן. ולמה? כי הריח של הלחם לא בא מהקמח והמים, אלא ממה הוא בא? מהחיידקים. ולכן זה אופייני לחיידקים, אז לא חשוב איזה אוכל אתה מאכיל את החיידקים, הטעם יהיה אותו דבר. אז לומר שאם אני משתמש באורז או בדוחן זה מסריח, ואם אני משתמש בקמח או מים זה מחמיץ, זה שקר. זה פשוט לא אמת, זה לא מסריח, זה אותו דבר בדיוק. אם זה מסריח, זה מסריח. זה יהיה אותו הטעם בדיוק נמרץ. האף העדין ביותר לא יוכל להבדיל אם תסגרו למישהו את העיניים, תתנו לו להריח אורז שתסס, או בצק שתסס, הריח יהיה אותו דבר בדיוק. ולכן זה פלא מה שכתוב ששאר הדברים מסריחים ולא מחמיצים. הדבר השני שהוא פלא, עם בצק עם מי פירות. בצק עם מי פירות מחמיץ יופי ולא מסריח, כמו שהסברתי, וזה שהחיידקים יכולים לאכול גם את הסוכר של הפירות, בסדר, רק משפר את התסיסה, אבל לא משפיע בכלל על הטעם, הוא אותו טעם בדיוק כמו חמץ רגיל. ולכן השאלה היסודית שלנו היא באמת חמץ מהו? אני אומר שזה בצק שעבר תסיסה, אבל למה אורז לא ולמה מי פירות? יש עוד שאלה אחת שהיא בלבלה את אנשי התורה והמדע במשך כמעט 100 שנה, והיא שאלת הקשר הפיזיולוגי שיש בין חמץ נוסף, החמץ של דגן, גרעינים, כן, גרעיני חיטה שתפחו והתבקעו, גם זה מוגדר כחמץ דאורייתא, וכאן אין תסיסה, וההתבקעות הוא תהליך של נביטה, שהוא תהליך אירובי, תהליך עם אוויר, אין בו אלכוהול, יש בו דוד תחמוץ ופחמן ומים, הוא תהליך של גדילת הזרע, ומה הקשר בינו לבין חמץ, ואנשים שניסו למצוא זה פתרון מדעי, פשוט טעו, המציאו כל מיני טעויות. בואו ננסה להשתחרר קצת מן המדע, כן, המדע זה מאוד מעניין, אבל אחרי שיודעים אותו צריך גם לדעת להשתחרר ולנסות למצוא דבר אחר. אז קודם כל זה שחמץ מעריך את חיי המדף של הלחם, זה כתוב בתורה בפירוש. זה לא המצאה שלי, זה כתוב בתורה. ויופו בני ישראל את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי לא יכלו להתמאמה וגם צידה לא עשו להם. אם הם היו עושים לעצמם צידה, אז מה הם היו עושים? חמץ. אבל היות הם לא עשו צידה, אלא יצאו לדרך, לא יכלו להתמאמה ויצאו לדרך מיד, אז הם עשו מצה. כן, אז הדבר הזה כתוב בפירוש, זה פשוטו של מקרא. עכשיו, השאלה היא, בסדר, אז עדיין, מה הנקודה של החמץ? ואני תמיד אומר שמי שנתנה לי אחיזה לדבר הזה, הייתה ביתי כשהייתה ילדה קטנה, והיא בעצם לימדה אותי את ההתחלה של מה שהולך פה. ההתחלה, לא הכל, אבל את הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה היא כאשר היא לקחה חלב מן המקרר והיא מריחה אותו והיא אומרת לי, אבא, החלב מסריח. קרה לכם. עכשיו, הבעיה היא מה פירוש מסריח. מסריח זאת אומרת, מה צריך לעשות איתו? זה אחת דינו לשפוך אותו. אבל רגע, כשהוא יסריח יותר, נניח ייקחו אותו ויעשו לו עוד יומיים ככה להישאר בצורה הזאת, הוא יהפך להיות לבן שמשלמים על זה כסף. אז מה קורה פה? זאת אומרת, עכשיו שופכים אותו, ואם אני ביותר סבלנות, היינו מוכרים אותו במחיר כפול ומכופל, או היה נפח לקוטג' והיה בכלל השמחה החברתית עליו. אז עכשיו השאלה, מה באמת קורה? והתשובה היא כמובן שמה שקורה פה זה לא קשור לעניין בכלל. אגב, אחד החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה עם העולם, זה שחיידקים שגדלים על חלב, על לחם ועל מיץ ענבים, אינם יוצרים רעלים. שום תסיסה של מיץ ענבים, של בצק או של חלב, היא לא מרעילה. ולכן החלב יכול להיות בעיניכם מקולקל לחלוטין, הוא בריא לגמרי. אין בו שום סיכון בריאותי בעולם. הנקודה היא, אז מה יש? הנקודה הציפיות. כשאדם מצפה לחלב עם טעם מסוים, והוא שופך אותו לקפה, ופתאום הוא נהיה גושים גושים, אז אומר החלב מסריח. זה הדבר שעלה בדעתי בעקבות הבת שלי, ואז תפסתי בעצם מה שהולך. אמרתי, כאן התחלתי להבין את הרעיון של חמץ. אני חייב לומר, אני כבר טוען את הדבר הזה בשיעורים כבר מספר שנים, אני התחלתי לטעון את זה לפני כ-40 שנה, והדבר הולך ומשתכלל, ועדיין אני רואה שרבנים חשובים מפרסמים דברים, אני חושב שלא תופסים את הנקודה הבסיסית הזאת. הנקודה עכשיו היא מאוד פשוטה. האם בצק הוא מחמיץ, או שבצק הוא מסריח? האם החלב הוא מחמיץ ומשתפר על ידי זה, נהיה לבן או קוטג', או שהחלב מסריח, שלב הציפיות שלי, מה אני מצפה? באופן עקרוני, תהליך התסיסה הוא תהליך של ריקבון. כל דבר שתשאיר אותו כך, תשאיר אותו בתנאי טמפרטורה נוחים לחיידקים לגדול, משהו בסביבות ה-35, 37, 38 מעלות, יתחיל לצוס. והתסיסה היא בדרך כלל קלקום, תסיסה זה ריקבון. כל תהליך טבעי של תסיסה מוגדר אצלנו בתפיסה הפשוטה כתהליך של התדרדרות, כתהליך של ריקבון. זה לא טרי, אלא זה כבר עבר תהליך של ריקבון. למה אנחנו הולכים ומרכיבים לחם? מכיוון שאנחנו רוצים לשמר אותו. אמרנו, אנחנו רוצים להאריך את חיי המדף שלנו. עכשיו, מה הדבר המרתק באורז ודוחן? מה מיוחד בחמישה מיני דגה? וכאן יש לנו דרך להכריע כל מיני מחלוקות, למשל לגבי האבנה, לגבי מה שקוראים היום שיבולת שועל, כן, הקווקר. האם זה שיבולת שועל של חזל או לא? מחלוקת בין אנשי המדע. מה הנפקמינה? אנשים שיש להם סיליאק, שלא יכולים לאכול גלוטן, אוכלים מצות מאבנה, מאות, משיבולת שועל, ויש להם טוענים שלך לא מין דגת, זה לא היה ולא נברא. זה דבר שלא יוצאים בו ידי חובה של מצה, כי הוא לא מאמינים המנויים בגמרא. עכשיו, יש לנו הגדרה טובה מאוד, והגדרה היא כך. תעשו בצק של אורז, או בצק של תירס, תירס בא מאמריקה, אבל לא משנה, תעשו בצק של תירס, תעשו בצק של דוחן, ותנסו לראות, תעפו אותו בתנור, תעשו ממנו פודינג ותשימו בתנור, תראו שהוא יהיה אכיל ביום החמישי, כמו ביום הראשון, אם הוא לא יתקלקל. הוא נשאר טרי, אין לו בעיה של הבצק שהוא מת כעבור שעתיים. זאת אומרת שאני לא צריך להחמיץ את האורז והדוחן והתירס וכל מיני הקטניות ופולים ועדשים, אני לא צריך להחמיץ אותם כדי לתת להם חיי מדף, יש להם חיי מדף גם ככה. נמצא שאצלם החימוץ הוא קלקול נטו, קלקול בתפיסתי, כמו עם החלב והבת שלי. אתה מצפה לחלב, למה? אז אתה לא רוצה חלב מסריח. אורז ודוחן הם מסריחים כי אין בהם שום שבח, שום שיפור אין בהם, שיפור כלכלי, שיפור כלכלי חברתי, אין בהם כאשר הם מחמיצים. אז ההגדרה שאורז ודוחן לא מחמיצים אלא מסריחים, היא לא הגדרה פיזיולוגית בכלל, כי פיזיולוגיה זה שקר, היא הגדרה כלכלית חברתית. בצק אתה משפר אותו לידי החימוץ, אורז ודוחן לא. עכשיו כיוצא בזה בדיוק, הדבר הזה נכון גם לגבי מי פירות. בצק שעושים אותו עם מי פירות, אז הוא משתמר, יש לו חיי מדף מאוד ארוכים. אם תוסיפו שמן וביצים לחלה, היא תחזיק יותר זמן. כל הרעיון של חלה מתוקה לא נולד כדי להנעים עליכם את החיים, אלא כדי שאפשר לעשות אותה ביום שלישי ולמכור את הטריה לשבת. אז סוכר וזהו גורם לשימור המרקם והטעם של החלה. לכן כאשר בצק מכיל מי פירות, אין לי צורך להחמיץ אותו. אז באותו מטבע בדיוק, מי פירות אינם מחמיצים, אלא מסריחים, ממש באותו אופן. עכשיו ישנו כמובן מחלוקת, האם בכל זאת אני אומר שמי פירות מחמיצים חמץ נוקשה, חמץ נוקשה פירושו של דבר חמץ שהשביח, אבל לא השביח באופן משמעותי. זאת ההגדרה של חמץ נוקשה. חמץ נוקשה זה גם בצק שהתחיל להחמיץ ולא החמיץ לגמרי. זאת אומרת, בצק, וזוהי שיטת רש"י, שבצק שיש בו מי פירות והתחיל להחמיץ, אתה כן שיפרת אותו, אבל השיפור הוא לא הכרחי, הוא לא משמעותי, מכיוון שהוא כבר היה בסדר עם מי הפירות שבו. אבל אורז ודוחן לא צריכים בכלל את החמץ, ולכן החמץ הוא רק קלקול. הוא קלקול כי הוא נתפס כקלקול, כי תסיסה נתפסת כקלקול. למה תסיסה של מיץ ענבים לא נתפסת כקלקול? אגב, אם יהיה לכם מיץ ענבים אורגני, כן, שבלי חומר משמר, כעבור כמה זמן תשאירו בקבוק פתוח, הוא ייצוס, ואז תרגישו ככה לא נעים בפה ותשפחו אותו. אבל זה היין. כן? למה באמת אנשים מתסיסים מיץ ענבים? כי הצורך של האדם לדפוק את הראש הוא צורך מאוד חזק, ולכן הוא מוכן לקלקל את מיץ הענבים כדי לייצר אלכוהול, משקה עם אלכוהול כדי להיות שיקור. אבל זה הדבר, זאת אומרת, יש איזה סיבה. ללא סיבה, אז באמת זה רק קלקול, ללא סיבה התסיסה היא באמת מוגדרת כמו תסיסה של בשר, כמו תסיסה של דבר אחר, כקלקול. עכשיו, אם אני רוצה לדעת אם דבר מסוים הוא חמץ או לא, אני בכלל לא נכנס לטקסונומיה של ההלכה, לתורת המינים. לא מעניין אותי בדיוק איך קראו לדבר הזה בתקופת חכמים, ודאי שהמינים שבידינו הם ודאי שונים מן המינים שהיו בידי חכמים, וזה פלפול ארוך וגדול. איך אני משווה בין גידולים של ימינו לגידולים שהיו בימי חכמים? האם האתרוג שלנו הוא דומה לאתרוג שהיה בימי חכמים? כתבו על זה מאמרים בלי סוף, אבל זה לא משנה. לאתרוג אין לי תשובה, אבל יש לי תשובה לחמץ. מה הפירוש? תעשה ניסו. תעשה בצק, תעשה פיתה, תראה אם אפשר לאכול אותה כעבור 4 שעות. אם כעבור 4 שעות היא טעימה כמו כשהייתה חמה רק כשהיא קרה, אז היא לא מחמיצה. היא לא צריכה, כי היא לא צריכה שום שיפור. אם כאשר תראה שעברו 4 שעות היא לא ניתנת לאכילה, ואז כאשר תעשה אותה חמץ, תראה שהיא ניתנת לאכילה, אז מה תדע? שמה יש לך פה? מין דגן. איזה מין זה? מאחר שאנחנו לא יודעים מה זה שיבולת שועל, תקרא לו שיבולת שועל. כן, ואז פתרנו את הבעיה. עכשיו נמצא שבעצם בזה פתרנו עוד כמה וכמה דברים שלמדע אין לזה פתרון אמיתי. אחד הדברים שפתרנו כאן, מדוע אחרי שמבשלים חיטה, או שמבשלים בצק, או שאופים בצק, יותר אין חימוץ. תהליכים של תסיסה יכולים להתרחש גם אחרי שאפית. אם תכניס שמרים לדבר שאפית, תתרחש תסיסה. אם תיקחו קמח מצה, טוב, לא קמח למצה, אלא מצה תכונה, תוסיף על זה ביצים כדי שיהיה בצק, תוסיפו שמרים של פקה, שתכף אני אסביר שהם קשרים לפסח למאדרין, ובאמת יש אפילו הכשר לפסח, יתחיל לצוס, יהיה לזה טעם של לחם, תוכלו לעשות פיצה כשרה לפסח, עם טעם של לחם, עם הבצק יהיה טעם של לחם, זאת תהיה פיצה כשרה לפסח, כי אחרי אפייה כבר אין חימוץ. עכשיו, תכף נסביר מדוע אין אחרי אפייה אין חימוץ, יש פה דבר שגם הוא תפיסתי ולא מדעי בכלל, ואני ראשית כל אסביר מהו החמץ או התסיסה של הבצק. בזמנים קדמונים לא הבינו את תהליך התסיסה כנגרם ידי חיידקים, כי עד פסטר לא היה מושג על קיומם של החיידקים, וחשבו שהתסיסה היא תופעה ספונטנית. ובעצם היו בעיות שונות, והמציאו כל מיני תורות כדי להסביר איך מתחדש טעם חדש שאני לא הכנסתי. כן, אני מכניס משהו מסוים, הוא נותן טעם, פתאום כל הבצק מקבל טעם, מאיפה הטעם הזה בא? עכשיו, ניחוש מבריק, בואו נראה מי האנשים המבריקים פה. איזה טעם היה לחמץ בזמן התורה? בזמן החזל, אז... טעם חמוץ. כן, חמץ היה לו טעם חמוץ. עד היום לשמרים הטבעיים, שזה מחמצת צהור טבעית, קוראים סאורדו. והמילה סאור היא באה מהמילה סאור. ובאמת השיעור הוא חמוץ. השיעור מכיל כמות גדולה של חומצה שנקראת חומצה לקטית, שהיא תוצר הפסולת של התסיסה של השיעור הטבעי. מהו השיעור הטבעי? החיידקים שנמצאים באופן טבעי בסביבה של חיטה. בימינו זה אתם תוכלו לעשות זה יותר טוב עם חיטה אורגנית שלא ריססו אותה. אתם יכולים לקחת גם צימוקים ולהשתמש בהם, גם הם החיידקים שבאוויר נוחתים על הקליפה שלהם ואוהבים אותה מאוד, שלושת מי צימוקים ולהציס אותם ולגדל חיידקים משם. הבצק שתסס הרבה עם, עם בציסה רצינית מאוד, נהיה חמוץ ומסריח עם ריח של אלכוהול. הבצק הזה, אני יכול לקחת חתיכה ממנו ולהחמיץ בו בצק אחר. הבצק הזה הוא השיעור של התורה. השיעור של התורה, כתוב שבעת ימים שיעור לא יימצא בבתיכם. למה שבעת ימים שיעור לא יימצא בבתיכם? כי התורה אסרה לאכול חמץ. כשדי לאכול חמץ, מה אתה צריך לעשות? אם אתה בתקופת המשנה והתלמוד, אתה צריך להכין אותו. אם אין לך שיעור, אתה לא תוכל להכין חמץ. נכון? אז תשביתו, שיעור מבתיכם, כי כל אוכל מחמצת. ונכרתה הנפש האימא. זה דבר פשוט. עכשיו, אם מהשיעור עושים חמץ, למה? למה צריך שיעור? הסיבה לזה היא כך, מדוע יין ייצוס לבד, מדוע חלב יחמיץ לבד, ובצק לא יחמיץ לבד. עכשיו, אם אני אקח כיכר של בצק, אלוש בצק, במיוחד אם הבצק הזה הוא חזק, זאת אומרת, בצק שעומד, לא בצק שנשפח, אני יכול לשים אותו בבית יומיים, הוא לא יחמיץ. למה? הסיבה לזה היא שיין מכיל סוכר, שזהו מזון החיידקים. אז החיידקים באים אל מיץ הענבים, ססים ושמחים, יש להם אוכל מוכן, מתחילים לחיות ולהתרבות, וזהו תהליך התסיסה. חלב, יש לקטוזה, שהחיידקים שגדלים על החלב, מוצאים את הלקטוזה, שזה סוכר, ססים ושמחים, ומתחילים לגדול ומחמיצים את החלב. הלחם אינו מכיל שום סוכר. לחם שלא הוספת לו סוכר, לא מכיל שום סוכר. ולכן אין לחיידקים על מה לגדול, ולכן הם לא גדלים. אבל לחיידקים יש אנזימים שיכולים לפרק את העמילן לסוג של סוכר. ואז העמילן מתפרק לסוכרים, ואז החיידקים יכולים לגדול. אבל הדורות הראשונים של החיידקים ימותו, כי אין להם אוכל. הם ייצרו את האוכל בשביל הגל הבא שיתקוף את הבצק. ולכן צריכים כמות גדולה של חיידקים כדי להתחיל להציס בצק. והכמות הזאת היא מרוכזת בתוך השיעור, והשיעור בעצמו לא ראוי לאכילה. הוא תסס כל כך עד כדי כך שהוא לא ראוי לאכילה. שיעור טבעי, יש פה בין אנשים מישהי שהופעה בשיעור טבעי, אז יודעת שזה חיסרון אחד גדול, וזה שלוקח המון זמן עד שבצק תופח. קודם כל הוא לא תופח כמו שצריך, וחוץ מזה לוקח המון זמן, הזמן האידיאלי לעשות בצק ממחמץ שיעור טבעי זה 12 שעות. זאת אומרת, הבצק, מאז שאתה מכין את הבצק ועד שאתה רואה, אתה יכול לחתול לתנור, זה לכל הפחות 12 שעות. ואם אתה עושה 18 שעות, זה יותר טוב. טוב, האנושות חיפשה משהו שיותר מהיר. אנחנו אוהבים שלום עכשיו, לחם עכשיו, אלכוהול עכשיו, זהב עכשיו, הכל עכשיו. אז חיפשו את הדבר יותר מהיר, מצאו את השמרים האליפסואידים שהם גדלים על חלב. לקחו אותם, מגדלים אותם על סוכר, ומקבלים את השמרים שאתם קונים כשמרים יבשים, או כשמרים לחים, כשמרים טריים, שמרית, יש בתחרושת פאקה שמוכר שמרים. אלה הם שמרי האפייה שנותנים את הריח למאפיית אנג'ל, למאפיית ברמן. אלה הם השמרים שעל חלב הם הרבה יותר מהירים, הם חיים הרבה יותר מהר, והם בעצם יכולים לטפל בלחם בתוך שעה, משהו, שעה, קצת יותר משעה, קצת פחות משעה, הלחם כבר מוכן להפייה. עכשיו, השיעור הוא אסור בפסח כי הוא על דגן, כי הוא, הבסיס הוא דגן. לעובד זה, השמרים של פאקה הם על בסיס של סוכר. הם לא ראו דגן בכלל, הם בהם שמץ של דגן, ולכן הם קשרים לפסח, למאדרין. מתי תהיה הבעיה? כשתיקחו את השמרים האלה ותציסו באמצעותם בצק, אז תהיה בעיה של חמץ, אבל השמרים לבד הם קשרים לפסח. עכשיו, אחרי שהבנו את הרעיון הזה, נוכל להמשיך הלאה. הקדמונים, כמו שאמרתי לכם, לא תפסו בדיוק את הרעיון של החיידקים. אבל הם ידעו שכאשר אני לוקח בצק, ואין לי שיעור, אין לי שיעור, אני יכול לעשות תהליך חימוץ אחר. לקחת מיץ תפוחים ולערבב את הבצק, ואז הבצק יחמיץ. עכשיו, חמץ היה לו טעם חמוץ, כי בניגוד לשמרים של החלב, המחמצת, השיעור הטבעית, מייצרת חומצה לקטית, ולכן זה חמוץ. הלחם הוא ממש חמוץ, יש לו טעם חמוץ. וזה היה טעם טוב של בצק שתסס כמו שצריך. אתם יכולים עד היום לקנות לחם שמתפאר שהוא עם מחמצת שיעור טבעית ויש לו טעם חמוץ. הבצק שירבבו בו מיץ תפוחים גם כן היה מחמיץ, וזה המקור שיש לכם כאן בשורה 61. והבצק הזה היה מחמיץ. אתם, שאתם כבר היה לכם, שפר עליכם גורלכם, ואתם באתם בבית ספר תיכון, אתם יודעים מה זה בצק שחמצו בתפוחים. זה, מה קרה בעצם? איך הצלחנו לחמץ בצק כדי שהוספנו מיץ תפוחים? מי שיכול להגיד לי? כן, החיידקים שבאוויר, מה הם מצאו? סוכר מוכן. הלכו והתרבו בתוך מיץ התפוחים, והתחילו להציס את הלחם. היה לי סטארטר, הסטארטר שלי הוא חיידקים, רק, אני לא מכיר חיידקים, אבל יש לי מיץ תפוחים. מיץ התפוחים קיבל חיידקים מן האוויר, אז זה בעצם אני יכול באותה מידה, אני לא צריך מיץ תפוחים, אני יכול לשמש גם מיץ ענבים, הרבה יותר טוב. אבל מה הקדמונים חשבו? שזה חמוץ ועל החמיצות של השיעור. ואני אקח דבר חמוץ, ובאמצעותו הבצק יחמיץ, כי מיץ התפוחים הוא חמוץ. אז חמיצותו של מיץ התפוחים מתפשטת בתוך הבצק. מה שבאמת, זה לא מדויק. מכיוון שהחמיצות של הבצק היא לא באה ממיץ התפוחים, ובאמת יכול לקחת דבר שהוא בכלל לא חמוץ, מיץ ענבים, וגם יחמיץ את הבצק, יופי, אפילו עוד יותר טוב, מכיוון שמה שקורה זה החיידקים שגדלים עליו שעושים את זה חמיץ. אז עיסה שחמצה בתפוחים היא באמת תחמיץ, מפני שהציסה תתחיל במיץ התפוחים. עכשיו, הרעיון הזה הבאתי פה, עגלי טל, שמדבר על בישול בחמה, ומדבר גם כן על השאלה הקונספטואלית של בישול. הוא אומר שבישול בחמה מותר לכתחיל. הרי אתם יודעים את זה, שבישול בחמי חמה אסור מדרבנן, בישול בחמה מותר לכתחילה. והשאלה היא, מדוע בישול בחמה מותר לכתחילה? כותב הר"ן, כי זה שינוי, זאת לא דרך בישול. והשאלה, בסדר, אבל מלאכה בשינוי אסורה בשבת. והליטל מסביר שהשינוי הזה הוא לא שינוי בפעולת האדם, אלא הוא שינוי בדבר בעצמו שאתה עושה, שינוי מהותי בדבר שאתה עושה בעצמו, והשינוי הזה הוא בעצם כלכלי חברתי, כי בישול בחמה הוא בדיוק טוב כמו בישול במים. אתם עושים מקלחת במים שחוממו בדוד שמש, או במים שחוממו בבוילר, כן? או מים שחוממו על פחם, יהיה לזה אותה הרגשה של מקלחת חמה, לא יהיה שום הבדל. אבל למה אין דרך לבשל בחמה? תארו לעצמכם שיש לכם בבית סן קוקר כזה, כן? כמו שיש באפריקה. משהו עם מראה כזאת שאפשר לכוון לשמש ולחמם מרק. רעיון מדהים, חוסך באנרגיה, משהו נפלא, יופי. אתם באים בלילה הביתה ורוצים מהאישה שלכם או מהאימא מרק חם. לא, מכוונים את זה לכוכב מאדים או לירח. אין, כן, אף פי שכתוב ממגד גרש ירחים, אבל זה לא מספיק כדי לחמם מרק. ואפילו כשהירח, אתם יודעים, כשלא רואים ירח בכלל, עדיין אתם רואים קצת, כן, ירח מסביב, אתם רואים את זה, האור מכדור הארץ שבא על הירח. גם זה לא מספיק כדי לחמם את המרק. צריך לחכות ליום. אז מה אתם עושים? כועסים, עוזבים את הבית בכעס ולא חוזרים יותר. אז כדי למעט את אחוז הגירושים, אז אנשים המציאו אש, ועכשיו יש מרק מתי שרוצים. הבעיה של בישול בשמש, לא שזה יותר גרוע, אלא זה לא עובד, זה לא הולך. אני רוצה אוכל חם כשאני רוצה אותו, לא כשהשמש מחליטה לזרוח. ולכן הבישול בשמש נחשב כבישול אחר מאשר בישול באש. הוא אחר, לא כי הוא אחר באמת בזה, הוא אחר בגישה אליו. זה באמת הנקודה שאמרתי מקודם לגבי חימוץ והשרחה, או לגבי חימוץ לאחר בישול. מה הנקודה? דין החמץ בעצם הוא דין של הזנחה. אל תשאיר את הבצק בלי השגחה, בלי לטפל. ולכן כאשר אתה הזנחת את הבצק, ומשהו השתנה כתוצאה, ואז אתה אומר, הזנחה משתלם. כן, אתה משאיר את זה, זה משתלם, זה תפח, זה ישתפר. זה החמץ, וזה ממש בזה בא בדרשת חכמים במחילת הדבר נפלא, כתוב ושמרתם את המצות, אז מה אומר רבי יושעי, המצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה, בא מהחמוץ שהוא באמת חמץ שהוא חמוץ, והשיעור שהוא חמוץ באה מילה אחרת בעברית, שמה היא? ההחמצה. והי ההחמצה, ההשהיה, ההזנחה, החוסר הטיפול. מזה נולד מושג נוסף. המושג הזה הוא המושג שיש לכם בעמוד 4, שורה 4, בצק החירש. בצק החירש זה בצק שלא שמע שהוא צריך להחמיץ. הוא חירש. שמת בצק, מסתכל על השעון, כלום, לא קורה שום דבר. הבצק הזה נחשב חמץ, אף על פי שלא קרה לו כלום. למה הוא חמץ? אז כתוב כך, אם יש בצק אחר כיוצא בו שהחמיץ, אז גם הבצק הזה חמץ. זאת אומרת, אני עושה דבר שכל מי שאי פעם היה במעבדה יודע שאם זה קורה, הוא צריך מהר לטשטש את זה, למחוק מהמחברת ולא לספר לאף אחד. אני לוקח שתי עיסות שהן אותו דבר, כיוצא בו, מאותו הקמח, מערבב מים מאותו המקור. עיסה אחת החמיצה ועיסה אחת לא החמיצה. זה יכול להיות לא. כי כל תופעה שקורית על פי דרך הטבע, בהגדרה היא תופעה הדירה. היא תופעה שאם אני אנסה אותה שוב באותם תנאים, אז מה יקרה? היא תתרחש, זה הרי עבור של דרך הטבע, לעומת הנס. הנס לא יחזור, אבל תופעה שהיא כדרך הטבע היא תחזור. אז יש שני בצקים דומים, לא יכול להיות שאחד יחמיץ ואחד לא יחמיץ. אין דבר כזה. אלא אם כן, באחד שמנו שיעור ובאחד לא שמנו שיעור. עכשיו, מה שכתוב בעצם במשנה, שבצק שלא שמת בו שיעור, והוא לכן לא מחמיץ, כי אין בו שיעור, אם בבצק היוצא בו שמת שיעור והוא החמיץ, אז גם בבצק הראשון עכשיו חמץ. ולמה זה? כי בעצם החימוץ יש לו משמעות משנית. לא רק ההשבחה שבאה בעקבות הריקבון, אלא ההזנחה. עצם זה שהלכת לדבר בטלפון באמצע עשיית הפת, זה גם כן דבר שמחמיץ. וזה דבר שדומה, יש לכם במקורות פה, היסח הדעת שהוא פסול טומאה. היסחת את דעתך, אתה עזבת את זה, זה בעצמו חמץ. עכשיו, כמה זמן זה? אז באמת חמץ, כשבצק יחמץ לוקח המון זמן, המון זמן. אז, אבל אתם יודעים מהו הזמן שבצק מחמיץ, בצק אחרי 18 דקות, הילוך מיל. אבל מאיפה זה נלקח? הקונספט של הילוך מיל לא נלקח בכלל מן המדע. הוא נלקח מהתפיסה הבדואית, מהלך סיגריה. זאת אומרת, כתוב בהלכה, וזה מה שכתוב שם בגמרא בפסחים, הילוך מיל נחשב שהייה משמעותית. זה נחשב זמן משמעותי. אז אם היסחת דעתך לרגע, זה כל בן אדם הוא כך, היסחת דעתך, הילוך מיל, יש לך ADD חמור. זאת אומרת, הנקודה היא שהיסח הדעת של זמן מיל הוא משמעותי. כך כתוב, אתה צריך לחזור בדרך לנטילת ידיים עד הילוך מיל ולא יותר. אתה צריך ללכת למניין, לתפילה, עד הילוך מיל. מיל הוא זמן משמעותי. ולכן כאשר אתה לא הזנחת את הבצק זמן משמעותי, הוא מוגדר כחמץ, אף על פי שלא התרחשו בו שום תופעות של חימוץ. נמצא שיש לנו שני סוגים של חמץ. חמץ אחד שרואים שהוא חמץ, וחמץ שני שהוא חמץ תפיסתי. האם חמץ תפיסתי הוא באמת חמץ או לא? זאת שאלה מאוד מעניינת. הגמרא מספרת שבצקות של נוכרים, זאת אומרת בצק שאני לא ראיתי מילש אותו, קניתי אותו בחנות של גוי, אבל אני רואה בעיניים שהוא לא חמץ, אני יכול לאכול אותו בפסח, אבל לא יוצאים בו ידי חובת מצה. השאלה, איך אני יכול לאכול אותו בפסח? הרי אולי הוא שהה. איך אני יודע? אבל אני לא רואה שהוא החמיץ. ולמה הוא לא החמיץ? כי לא שמתי בו שיעור. ואז באמת אפשר להגיד דבר כזה, שיש לי שתי הגדרות, חמץ ולא חמץ, ומצה. מצה פירושו של דבר, דבר לא רק שהוא לא חמץ, שאין לו סימני חמץ, אלא מה זה מצה? דבר שבכלל לא שעה, שאני יודע ששמרתי עליו, ואני יודע בידיעה אישית שלי, שטיפלתי בו, ולא שעה לרגע אחד. מה עושה העמל בבצק? כשאני לש, מדוע זה לא מחמיץ? האם זה דבר פיזיולוגי? במידה מסוימת כן. מכיוון שהציסה היא תהליך אנרובי, כשאני לש את הבצק, אני חושף כל פעם שטח אחר לאוויר, ולכן אני לא נותן לחיידקים לגדול. אבל באמת זה לא נכון. מכיוון שבמצא, עכשיו נעבור לסוף תקופת הפיתות, לאשכנז של המאה ה-14, כתוב שגדולי ישראל גילו יותר מדי בעיות במצות הרכות. מצה רכה עם הרבה מים, כן, קמח והרבה מים, אפשר לרמות. אתה יכול ללוש אף על פי שיש לך קמח בתוך הבצק. כן, הבצק יהיה בצק אף על פי כי הוא כל כך דביק, אף על פי שיש שם קמח שלא נילוש. מה קורה אם יש קמח שלא נילוש? זה לא נאפר, נשאר קמח. ואז כאשר אתה אוכל אותו על מרק, זה נופל לתוך המים, וזה מוגדר על פי ההלכה כחמץ. אז כדי למנוע את הדבר הזה, התחילו באשכנז, מאחר שלהם תנורים שיכולת לאפות לחם שטוח, לא להדביק בקירות, התחילו באשכנז, כך כותב המהר"ל, לאכול מצות רקיקים. ואסור לאכול מצות רכות. אסור באשכנז לאכול מצות רכות, ואמרו שצריכים לאכול רק מצות רקיקים. אלה הם המצות שאנחנו מכירים. המצות שהן קשות ועשויות מבצק, שצריך ללוש אותו, ואם יש בו קמח אתה תרגיש. לא ייתכן שיהיה קמח ואתה לא תראה את זה בעיניים, אבל זה יהיה אחרת. אתה צריך ללוש אותו היטב כדי שתוכל לערוך אותו. ואם יש קמח אז יהיה חור במצה. עכשיו, הלחם הזה שהוא לחם קשה, מכניסים אותו לתנור שהוא חם מאוד. בימינו מצאו שהטמפרטורה הטובה לאפיית מצה קשה היא משהו בסביבות 300 מעלות צלזיוס. כאשר מדברים על מצה רכה, זה בסביבות ה-180 מעלות צלזיוס לאפייה שלה. עכשיו, מה קורה בחום כזה? אמרתי לכם שהקמח מכיל גלוטן, הגלוטן הוא חלבון והוא קשה. אז השכבה התחתונה והעליונה שחשופות לחום מתקשות. ומה קורה לפנים של המצה שהוא הטוב? המים מתחילים להתעדות לאט לאט, אבל הם כלואים בתוך קרום קשה, ואז מה קורה לכל העסק? מתנפח. כן? המצה מתנפחת. כשהמצה מתנפחת, אני חושש שהיא לא נאפתה היטב בפנים. לא שאני חושב שהיא חמץ, אני לא משוגע, זה לא יחמץ, זה היה בתוך התנור. אבל זה המצה התנפחה, כי המים כלואים בתוכה, ולכן יש שכבת בידוד, וזה לא נאפה טוב בפנים בתוך התנור, לכן אנחנו לא אוכלים מצה שהתנפחה. אז מה אנחנו אומרים? צריך לשחרר את הקיטור. כן, זה דבר מאוד חשוב. אז עושים חורים במצה, כדי שהעידים יהיה להם איפה לצאת. אם ראיתם מצת מכונה, אז יש שורה של חורים, ובין שתי שורות החורים זה טיפה נפוח מהסיבה הזו. עכשיו, החורים האלה היום עושים אותם בגלגלים כאלה שעושים, מיד, אחד, שתיים עושים חורים במצה. אבל פעם היו לוקחים כיסם ומתחיל לעשות חורים במצה. תראים מה זה כיסם? לעשות חור, 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 חור בתוך המצה. זה לוקח זמן. הזמן הזה ממש לא משפיע על תהליך התסיסה בכלל, אין לו שום השפעה. אף על פי כן כתוב שזה עסק, וכשעושים חורים, השעון של 18 דקות לא עובד. כן, זה עוצר את השעון. למה? הסיבה היא שוב קונספטואלית, לא שאלה מעשית. זאת שאלה קונספטואלית, כי כל עוד שאני מטפל בבצק, אז אני מטפל בו, אז הוא לא מחמיץ. כן, מחמץ זה להזניח. כך גם נוכל להבין את מה שאומרים בהגדה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מעל, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. שואלים כולם, לפני כן עוד כתוב שהושמרתם את המצות, זה דבר שכתוב עוד לפני יציאת מצרים, מה זה שלא הספיק בסיכם של אבותינו להחמיץ, זה היה אחרי יציאת מצרים. והתשובה היא כך, המצה אולי הראשונה היא מצה שאין בה שעור, תשביטו שעור מבתיכם, אבל בצק ששהה אין בו שעור, והוא היה מצה. ביציאת מצרים מתחדש דבר נוסף במצה, וזה כי לא יכלו להתמהמה. כלומר, מה זה מצה? לא רק דבר שלא יחמיץ, אלא גם דבר שלא יתמהמה, שלא הושאר בלי עסק. ולכן המצה הזו שאנו אוכלים כפי שהיא, ששמרנו אותה, לא רק שבדקנו אותה בסוף לראות שהיא לא חמץ, אלא שאנחנו שמרנו עליה שהיא, ועסקנו בה כל הזמן, על שום מעל שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. זה הרעיון. עכשיו נמצא בעצם שהמצה היא קשורה לתפיסה של שמת מים בתוך הבצק, גמור. גמרת זה יותר, אפית, זה יותר אין חימוץ. אותו הדבר בגרעינים. יש לך גרעינים של דגן, שמת אותם בתוך מים, הם יכולים להשביח על ידי זה שהם נובטים. מהי ההשבחה? לא נדבר על זה כרגע, אבל קוראים שינויים בתוך הזרע, שינויים פיזיולוגיים בתוך הזרע, נותנים טעם אחר לזרע. עכשיו, הדבר הזה הוא אסור, זה כמו חמץ, כי זה שהיית במים והזנחת והשארת. לכן, כשאתה שם גרעינים בתוך מים, מה אתה צריך לעשות? לעבוד, לעמול בזה כל הזמן, ולבשל מיד. כתוב שאנחנו לא עושים את זה היום, כי אנחנו לא בקיאים איך לעשות את זה, איך לבשל גרעינים מיד. אבל מדין הגמרא זה מותר, דגן שנפל לתוך מים צריך לבשל מיד. אתה לא מבשל מיד, אז יש בו תהליך דומה לחמץ שיש בבצק. אבל הדמיון הוא לא מדעי, הדמיון הוא תפיסתי. בעצם, אז נמצא שמה כל הרעיון של מצה? כל הרעיון של מצה לעומת חמץ הוא רעיון של שמירה והקפדה שלא להזניח ולא להשאיר. ולפעמים אני אומר, ההזנחה משתלמת, על ידי ההזנחה אני מרוויח, על ידי הריקבון של הבצק, הבצק מרוויח, הוא טוב יותר, הוא מחזיק הרבה זמן. רעיון מצרי, כן, החמץ הוא רעיון מצרי. יש עוד רעיון מצרי, זה אני תמיד אומר, הלוח, לוח השמש הוא רעיון מצרי, כדי שידעו מתי לחרוש את השדות, ותדעו מתי שהשלגים נמסים ליד אגם ויקטוריה, וידעו לחרוש את השדות. אז יש שני רעיונות מצריים, הלוח, לוח השמש והחמץ. שניהם משותף שאני יכול לנבא את העתיד. אני יכול לדעת את מה העונות, אני יכול לדעת מה יקרה. בלוח שלנו קשה מאוד לנבא את העתיד. אני היום יודע מתי פסח, אבל לפני שבוע, אם היינו חיים בזמן סנהדרין, יכולנו להיוודע פתאום שפסח נדחה בחודש. ונשארים עוד חודש בישיבה. זה איזה תענוג כזה, אפשר ללמוד עוד חודש. והדבר הזה, הדבר הזה הוא פשוט, אי אפשר לדעת, אני לא יכול לתכנן שום דבר. זה נכון. בלוח הירח בעצם אי אפשר לתכנן שום דבר. צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא היום. כשמתכנים חתונה בג' באייר, לא יודעים באיזה יום זה יהיה, מתי זה יהיה בדיוק. והחמץ זה גם כן כך, זה לחם שהוא עכשיו טוב, ואחר כך אני לא יודע מה שאני אוכל. כשיצאו ישראל ממצרים, אז השתחררו משני דברים, מהלוח ומהחמץ. מהלוח השתחררו לתמיד, ואמר להם הקדוש ברוך הוא החודש הזה לכם, ויחד עם זה, באותה נשימה, באותו מעמד, באותו עניין, אומר להם, שבעת ימים מצות אוכל. הזהירות מחמץ היא לא אפשרית כל השנה, היא אפשרית לשבעה ימים. נכון שאנחנו שאוכלים מצות קשות, הפכנו את כל העניין, כי המצות הם הדבר הכי נשמר שיש. ומי שנוסע להודו לטיול, לוקח איתו מצות, ויש לו צידה לדרך לזמן ארוך. טוב, ככה זה מה שקורה שהטכנולוגיה משתנה, המושגים משתנים. אבל תמיד צריך לזכור את המושגים המקוריים, שלנו חג כשר ושמח וכל טוב. תודה. נא להעביר את דפי המקורות קדימה.